ילד וילדה, שאם נשאל אותם, מה הדבר הכי טעים בליל הסדר, זה ברור שבשלישייה הפותחת, תעמוד החרוסת. ודבר משונה, שהחרוסת היא בעצם הטיבול של המרור. מאיפה הגענו בכלל החרוסת? אז אני אעשה היום קצת ככה להסתובב ולהבין מה באמת הסוד של החרוסת, ואיך הוא שופך אור חדש על ליל הסדר ועל פסח בכלל, ואולי גם איך הוא שופך אור חדש על התהליך של הגאולה, גם גאולת מצרים וגם הגאולה האחרונה, ואולי גם הימים האלה. אז בדף שלפניכם, אנחנו מתחילים בהגדה של פסח. אנחנו יודעים שבהגדה של פסח, יש חלק בהגדה שהוא דרמטי, שהוא מאוד מרכזי, שאי אפשר לוותר עליו. והחלק הוא מתחיל במשפט שתכף נקרא, הוא מסתיים בברכת גאל ישראל, זה ממש סוף החלק הראשון של ההגדה, ששם גם כאשר לפעמים אנחנו עסוקים בכל מיני דברים, פה אנחנו צריכים להתפנות, גם גברים, גם נשים, גם אבות, גם אמהות, ולומר את הקטע הזה מהאגדה, כי הוא בעצם לב הסיפור. דבר נוסף, הקדמה נוספת שבה עסקנו קצת בשבוע שעבר, אנחנו גם יודעים שאם אנחנו רוצים לזהות מה לב המצווה, יש בכל מיני מצוות, יש הרבה פרטים, הרבה פרטים שמרכיבים את המצווה. איך אני יודע בתוך המצווה מה הלב של המצווה ומה הם הדברים שהם יחסית משניים במצווה? אני אבדוק עם איזה חלקים אני לא יכול להסתדר בלעדיהם. זאת אומרת, באיזה חלקים במצווה, אם אני לא עושה אותם, אני לא יוצא ידי חובה. אם אני אמצא כאלה חלקים, אני ידע שהם החלקים שהם לב המצווה. לדוגמה, אנחנו ראינו בחנוכה שלב המצווה זה הדלקת נרות. פרסום הנס הוא לא לב המצווה, הראיה, שבשעת הסכנה הוא יכול להניח את הנר על השולחן, הוא יכול לברך על זה, סימן שהפרסום כלפי חוץ הוא לא הנקודה המרכזית. אז כאן רבן גמליאל, שהיה נשיא אחרי חורבן בית שני, הוא בעצם אומר לנו מהם הדברים שהם אי אפשר בלעדיהם, שהם must, מה שנקרא בהלכה, דבר שהוא מעכב. אומר רבן גמליאל, במקום מספר אחת, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. הוא לא אומר את זה, הוא לא יצא ידי חובה, יש מחלוקת ראשונים, האם זה, אם הוא לא יצא ידי חובת אגדה, או לא יצא ידי חובת פסח. בכל מקרה זה עקרונות מאוד יסודיים שקשורים לחג הפסח ולאגדה של פסח, ואלו הן פסח, מצה ומרור. שלושה דברים שאי אפשר בלעדיהם. מה לא כתוב בשלושה האלה? כמובן לא כתובה חרוסת. החרוסת היא לא אחת מהשלושה דברים שבלעדיהם לא יוצאים ידי חובה. לכן, מתוך ההבנה הזאת שהחרוסת כנראה היא דבר משני, או דבר שהוא לא הכי חשוב בהגדה, או בפסח, אנחנו עכשיו מגיעים למשנה ממסכת פסחים. אומרת המשנה ממסכת פסחים, במקור מספר 2, דרך אגב, כל מה שכתוב בפרק עשירי של מסכת פסחים, זה תיאור של הסעודה, של ליל הסדר, כמו של מלאכים. לכן לא כתוב שהאדם אוכל, אלא כתוב, הביאו לפניו, הביאו לפניו, תכף נראה. אומרת המשנה, הביאו לפניו, מטבל בחזרת, עד שמגיע לפרפר את הפת. זאת אומרת, צריכים להביא לו, מישהו מביא, ויש בתים שבהם כל אחד מגיש לשני, כדי שאדם ירגיש שהוא מלך שמשרתים אותו, אז הוא משרת אחרים והם משרתים אותו, הביאו לפניו, מטבל בחזרת, חזרת זה מרור, עד שמגיע לפרפר את הפת, כוונה למה שאיתו מלפתים את הפת. הביאו לפניו מצה וחזרת, וחרוסת ושני תבשילים. מוסיפה המשנה, אף על פי שאין חרוסת מצווה, זאת אומרת, מביאים את המצה יחד עם מרור, זה כבר אמרנו שזה חלק מרכזי בסדר, יחד עם שני תבשילים, זה ברור למה, כי מדובר על סעודה חגיגית, החרוסת, אומרת המשנה, אף על פי שאין חרוסת מצווה, צריכים להביא את החרוסת למרות שהיא לא מצווה. אז השאלה שמיד מתבקשת, זה אם זה לא מצווה, אז למה במשנה זה כתוב? הרי אין במשנה תפריט. אנחנו לא מביאים עכשיו איזשהו תפריט של מסעדה, אלא אנחנו רוצים להגיד מה צריכים לעשות בליל הסדר. אז אם זה לא מצווה, למה המשנה אומרת את זה בכלל? אוקיי, ואנחנו עוד מעט נראה שהחרוסת היא נראה לי דוגמה יחידה בתורה שבעל פה, שגם הגמרא וגם הראשונים וגם פוסקי הלכה ממש מביאים מתכון איך להכין אותה. זה ממש הכנה מצוינת לקראת ליל הסדר, שהשנה כנראה שיעשה ליל הסדר בכל בית בישראל, במתכונת כנראה גרעינית. לכן בהרבה מקומות שלא נהגו להכין חרוסת, זה זמן מצוין ללמוד איך מכינים אותה. אז דרך אחת בתוך המשנה, שהחרוסת היא לא מצווה. מוסיפה המשנה ואומרת, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר מצווה. חרוסת היא כן מצווה. ובמקדש היו מביאים לפניו גופו של פסח. אז עד לכאן רק נסכם את המשנה. יש שתי דעות במשנה. בכל מקרה, אדם צריך לאכול מצה ומרור ופסח כשיש קורבן פסח. והמשנה אומרת שצריכים להוסיף שני תבשילים לסעודת ליל הסדר, ליל פסח. וגם צריכים להביא חרוסת, והמשנה יש שתי דעות, האם חרוסת היא מצווה או שאינה מצווה. לפי התנא הראשון, תנא קמא, חרוסת אינה מצווה. לפי רבי אלעזר בן צדוק, החרוסת היא מצווה. האם עד לכאן זה ברור, זה בסדר? בת עמי?
כן, כן, ברור.
מצוין, מצוין. מעולה. בת עמי אחרית או שעדי?
אורל רוני.
אורל רוני, מצוין. יישר כוח גדול. אז שוב עד לכאן יש שתי דעות בתנאים, האם חרוסת היא מצווה, או שחרוסת אינה מצווה. הגמרא, מתחת למשנה במקום מספר 2, שואלת שאלה מתבקשת אוטומטית, אף על פי שאין חרוסת מצווה, זה ציטוט מתוך המשנה, שואלת הגמרא, והיא לא מצווה משום מה אם הייתי לה? אם זה לא מצווה, אז למה צריכים להביא חרוסת? אנחנו לא עסוקים עכשיו בתפריט, כמו שאמרנו קודם, לאיזה מסעדה. למה במשנה כתוב, אם זה לא מצווה? אמר רבי, משום קפה. מה זה קפה? מסתכל רגע בדף, בהמשך הדף, יש במקור 3 ו-4, יש רשי ותוספות. סליחה שזה קצת כבד, אבל זה באמת חשוב. רשי אומר, משום קפה, בתחילת מקור מספר 3, למטה, יפה מאוד, אומר רשי, שרף החזרת קשה. ויש בו ערס, כן, כל מי שאוכל את חזרת בפסח מכירה את התחושה שרשי מתאר, שהחזרת היא מאוד מאוד קשה לאכילה, יש בה חריפות מאוד גדולה, ולכן החרוסת נועדה לפי זה להמתיק את החזרת, זאת אומרת, בכדי שיהיה אפשר לאכול כזית חזרת, זה אתגר, אתגר קשה. לכן המשנה אומרת, צריכים להביא חרוסת, מכיוון שזה שורף, החזרת היא מאוד חריפה. לכן צריכים להביא את החרוסת כדי לטבל בה את החזרת שתוכל להיות ראויה לאכילה. זה דעת רשי. דעת תוספות במקור 4, זה מעניין. אז הוא אומר, זה הנכדים של רשי כידוע, קפה, פרש בנו חננאל, תולעת. זאת אומרת, לפי דעת תוספות, הסיבה להביא את החרוסת בליל הסדר, לאכול בו את החזרת, זה כיוון שבחזרת יש תולעים. אז החרוסת נועדה להרוג את התולעים. אז שוב, לפי זה, לפי הדעה שחרוסת אינה מצווה, ישנם שני הסברים למה צריכים להביא אותה. אחד, משום להפיג את החריפות, השני, כדי להוריד, להסיר את התולעים. לפי ההסברים האלה, זה די ברור שהחרוסת היא סוג של חומץ, משהו חמוץ, מכיוון שהיא גם מפיגה את המרירות, והיא גם הורגת תולעים. אז אולי באמת הסיבה שצריכים להביא חרוסת, לפי מי שאומר שזה לא מצווה, זה כיוון שאז עוד לא היה חסה של גוש קטיף, וזה מאוד קשה להכין או חזרת, או אפילו מאור שהוא חסה, זה קשה מאוד להביא אותו שהוא יהיה פחות חריף או פחות עם תולעים, לכן החרוסת נועדה בעצם להסיר את התולעים ואת החריפות מהחזרת, שאו שהיא חזרת כמו שאנחנו מכירים היום, או שהיא חסה. עד לכאן זה הדעה שחרוסת היא רק שמש, היא רק אמצעי כדי לאכול איתה את החזרת או את החסה שהיא בעצם המרור. עד לכאן זה הדעה הראשונה, בוא נאמר קצת פחות חגיגי. בעצם לפי זה החרוסת, שוב כל העניין שלה נועד כדי לאפשר את האכילה של המרור. עכשיו אומרת הגמרא, בוא נראה לפי הדעה השנייה. הדעה השנייה הייתה רבי אלעזר ברבי צדוק, שאומר שחרוסת זה כן מצווה. אנחנו בשורה השנייה בגמרא, אומרת, אפשר לסמן אותה אולי, אפשר כתוב מה היא מצווה, יפה מאוד, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר מצווה, אומרת הגמרא, מה היא מצווה? מה באמת המצווה? מאיפה המצווה לאכול חרוסת? הרי לא ראינו קודם שחרוסת זה חלק מהסיפור. אומרת הגמרא, שתי דעות. רבי לוי אומר, זכר לתפוח. ורבי יוחנן אומר, זכר לטיט. אני רוצה לעצור פה רגע. אם זה כמו רבי יוחנן, זכר לטיט, אז זה ברור שהחרוסת היא חלק מהמרור, נכון? הטיט הוא לא תיאור של דבר טוב במצרים, הוא תיאור של דבר רע במצרים. לכן, לפי דעת רבי יוחנן, החרוסת היא מצווה כדי לזכור את הטיט. היא איזשהו כמו מרור שתיים. יש מרור שקשור למרירות של השיעבוד, והחרוסת היא כמו איזשהו סוג של דגם כזה, מודל. איך אני אכיר את המודל של מה שהיה שם במרור, אני אראה דבר שהוא דומה לטיט. אז זה רבי יוחנן. אבל רבי לוי אומר, זכר לתפוח. האם מישהי זוכרת איזה תפוח מדובר? זכר לאיזה תפוח? סליחה שאני מתעכב על קטנות. אנחנו יודעים שיש ספר שיצא שחווה לא אכלה תפוח, נכון? אז זכר לאיזה תפוח אנחנו צריכים לאכול חרוסת. אורל רוני, יש לנו תשובות?
שהילדות ילדות מתחתיו, תחת תפוח אורתיך, תפוח שהיה על מזבח הדשן.
אז בוא נראה את רשי. רשי תחת, במקום מספר 3, הוא מתמצאת את הגמרא במסכת סוטה. אומר רשי, זכר לתפוח, שהיו יולדות בניהן שם בלא עצב, שלהכירו בהן מצריים, דכתיב תחת התפוח עוררתיך. אולי כדי להבין את זה, אומנם אין לכם את זה בדף, אבל אני אעביר רגע מסכת סוטה, ברשותכם, שנייה אחת. הגמרא במסכת סוטה מתארת באופן מאוד מקיף את גאולת מצרים. אני רק רוצה לומר שמי שרוצה להתחזק בשלום בית, הוא צריך ללמוד מסכת סוטה. מסכת סוטה, יש בה הרבה מאוד עניינים שקשורים בבניין הבית, בשלום בית. אומרת הגמרא, בדף י' עמוד ב', איזה תפוח מדובר? בואו נראה. דרש רב אבירא, בשכר נשים צדקניות, שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים. מה קרה? איך הם גאלו? איך הם עזרו לישראל לגאל ממצרים? בשעה שהולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בחדיהם. הם שואבות מים, יוצאים גם דגים ביחד. ושואבות מחצה מים ומחצה דגים. חצי חצי. ובאות ושופטות שתי גדרות, אחת של חמין, ואחת של דגים. הן הולכות ומכינות שני סירים, אחד סיר עם מים חמים, ואחד סיר עם דגים. אוקיי. ואז מה? ומוליכות אצל בעליהם לשדה, ומרחיצות אותם, את הבעלים, בסיר של החמים, הן רוחצות את הבעלים שעובדים קשה בשדה, ושחות אותם בשמן, ומאכילות אותם, ומשקות אותם, ונזקקות להם בין שפתיים, שנאמר, אם תשכבו בין שפתיים, הן משכנעות את הבעלים להמשיך את הדור הבא בעם ישראל. אומרת הגמרא, וכיוון שמתעברות, באות לבתיהם, הם עשו את שלהם. וכיוון שיולדות, אחרי שהן צריכות ללדת, סליחה, וכיוון שמגיע הזמן מולדיהם, הגיע להם התאריך של הלידה, הולכות ויולדות יולדות בשדה תחת התפוח, שנאמר תחת התפוח אורתיך. והקדוש ברוך הוא שולח משמי מרום מי שמנקיר ומשפיר אותם, כחיה זו כמו יולדת אותה, כן, מיילדת, שמשפרת את את הוולד, שנאמר, ומולדותייך ביום הולדת אותך, לא קראת שרך וכולי. אוקיי, בקיצור, יש שם לידה מאוד קלה תחת התפוח, התפוח שלנו כאן. יש שם עוד הסבר שלם, והקדוש ברוך הוא מלקט להם שני עיגולים, אחד של שמן ואחד של דבש, שנאמר, והניקהו דבש מסלע, ושמן מחלמיש צור. ואז בהמשך כתוב בסוף, 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 וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, הם הכירו תחילה, אותם ילדים שנולדו תחת התפוח, הם הכירו תחילה, שנאמר, זה אלי ואנווהו. אני מקריא מתוך מסכת סוטה, דף י' א' עמוד ב', ששם אומרת הגמרא שהתפוח זה המקום, הן יולדות תחת התפוח, הן יולדות במצרים את הילדים, את הדור הבא, יולדים אותו תחת התפוח. ואותם הילדים שהקדוש ברוך הוא מגדל אותם, הם הכירו אותו תחילה על הים, בים סוף, הם הצביעו ואמרו, זה אלי ואנווהו. אז מה זה זכר התפוח? האם יש מחלוקת בין רבי יוחנן לבין רבי לוי? הרי אמרנו שאם חרוסת מצווה, אז זכר למה המצווה הזאת? אומרת הגמרא, רבי לוי אומר, זכר לתפוח. רבי יוחנן אומר, זכר לתית. שאלתי, האם יש פה הבדל בין שתי הדעות האלה של רבי לוי ורבי יוחנן? האם יש הבדל? אורל רוני.
גנות ושבח, גאולה וגלות.
יפה, יפה מאוד. נכון, באמת ההבדל שבין רבי לוי לבין רבי יוחנן הוא הבדל משמעותי. לפי רבי לוי, החרוסת היא זכר לתפוח, היא זכר לאיזה מין, כמו איזה בועה שהייתה בתוך השיעבוד, היה שם משהו מאוד קשה, הבעלים עבדו ובפרך והתייאשו וכל זה, ובתוך זה הייתה איזה לידה של דור חדש, שהוא יצא ממצרים, הדור הזה הוא ראה את ים סוף. זה דור של איזשהו תחייה בתוך השיעבוד. ורבי יוחנן אומר, זכר לתית, זה, תית זה לא דבר של גאולה, תית זה זכר לשיעבוד. זאת אומרת, אם הייתי צריך לאפיין את שתי ה... דעות הללו, אז רבי לוי רואה בחרוס את זכר לגאולה, לתחילת הגאולה, ורבי יוחנן, כן, רואה בזה זכר לתית, זכר לשיעבוד, לגלות דווקא, לעוני, לקושי של הגלות. אם אנחנו יודעים שהחרוסת היא ביחד עם המרור, אז איזה דעה יותר פשוטה, רבי יוחנן או שרבי לוי?
רבי יוחנן.
נכון, זה נכון. רבי יוחנן הרבה יותר פשוט, מכיוון שאם זה חלק מהמרור, אז ברור שזה צריך עוד משהו שקשור למרירות של מצרים. אז כמו שהמרור הוא מר, החרוסת גם צריכה להיות זכר לתית. רבי לוי כאן הוא קצת משונה, הוא דורש הסבר. למה רבי לוי חושב שהחרוסת היא זכר לתפוח, ותכף נראה איך מכאן נפתח מחלוקת מתכונים. אומרת הגמרא, אמר אביי, כמו שאנחנו רגילים לומר תמיד, כשיש מחלוקת בגמרא, שתי הדעות צודקות, אנחנו כאן בדיוק, אמר אביי בגמרא, איל כך צריך לקהויה וצריך לסמוכה. זאת אומרת, צריכים גם שיהיה חמצמץ וגם סמיך. לקהויה, שיהיה חמצמץ, זכר לתפוח, וצריך לסמוכה, זכר לטיט. מכיוון שהאביי רגיל, שכשישנם שתי דעות באמוראים הקודמים, אז פוסקים להלכה כשתיהן, אז צריכים בחרוסת שתהיה גם חמצמצה וגם סמיכה. סמיך, הכוונה, כמו טיט, כמו בוץ. אומרת הגמרא, תניא כבתי דרבי יוחנן, תבלין, זכר לתבן. חרוסת, זכר לטיט, זה בדיוק רבי יוחנן. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, זה אותו אחד שאמר שזה מצווה, כך היו אומרים תגרי חרך שבירושלים, היה שם סוחרים, שהם נותנים עלים או משהו כזה, תבלינים בירושלים, במחנה יהודה, בואו ותלו לכם תבלין למצווה. אז מכאן אנחנו מבינים שיש ברייטה שהיא כמו רבי יוחנן. אין ברייטה שהיא כמו רבי לוי, נכון? למרות זאת אביי, חושב שהחרוסת צריכה להיות גם חמצמצה וגם סמיכה. סמיכה זכר לטיט, וגם תבלין, אם מוכרים תבלינים, זה זכר כמובן לטיט, כן, כך אומר רש"י, וצריכים גם שהוא יהיה חמצמת זכר לתפוח. עד לכאן, פשט הגמרא. עכשיו בואו קצת נעבור קדימה למקור 4,
לתוספות. יש לי
השאלה
לפני?
בוודאי, בוודאי.
נעמי.
קדימה, בכבוד.
שלום הרב.
שלום וברכה.
לא לגמרי, הבנו מה הקשר של התפוח. כאילו גם למה דווקא תפוח ולמה הילדות ילדו בחוץ, כאילו לא הבנו בדיוק.
נכון, נכון. קודם כל התפוח, זה באמת כאן לא כך מוסבר, למה דווקא התפוח הוא הזירה שבה ילדו את הדור הבא. אז האמת היא שמי שיש יש נוהגים לפני הקידוש בליל שבת, לומר איזשהו פיוט מהארי הקדוש, ששם אנחנו מזכירים חקל תפוחים, שדה תפוחים. והתפוח, אומרת הגמרא, אני לא יודע אם זה בדיוק התפוח של היום, אבל התפוח שעליו אומר, הגמרא עוסקת בו, הוא כנראה איזשהו עץ שיש לו, על פי חז"ל, שלושה יתרונות. הוא גם עושה צל עם העלים שלו, יש לו גם טעם, ויש לו גם ריח. התפוח הוא איזשהו עץ שהוא נקרא איזה רב תכליתי. הוא גם עושה צל, הוא גם מפיץ ריח טוב, וגם עושה טעם טוב. יכול להיות שבאמת התפוח של היום, אנחנו יודעים שיש גם כל מיני בשמים שהם בריח תפוחים או משהו כזה, יכול להיות שיש קשר בין התפוח של היום לתפוח של הגמרא. בכל אופן, תפוח זה ביטוי לשלמות. גן עדן נקרא חקל תפוחים. לא סתם נולדה אותה שמועה שחווה אכלה תפוח. כי תפוח זה כמו פרי גן עדן. לא התפוח בהכרח שוב של היום, אלא התפוח שעליו מדברת הגמרא, הוא עץ שבו יש כאילו איזה מין שלמות. גם שלמות של צל, גם שלמות של טעם, גם שלמות של ריח. אני לא כך מבין בבוטניקה כדי לדעת מהו התפוח בדיוק שבו עוסקת הגמרא, אבל זה מה שבעצם הדימוי של עץ תפוח הוא של איזושהי שלמות בתוך מציאות הזויה. היום הייתי קורא לזה כאילו אדם נמצא תקוע בבידוד, להבדיל כמובן מהשעבוד של מצרים, ובתוך הבידוד יש לו איזה משהו, איזה נקודה שמחיה אותו. אז התפוח זה כאילו איזשהו אי של שפיות בתוך מציאות נוראית של שיעבוד. לא סתם הם ילדו תחת התפוח. זאת אומרת, הסיכוי הזה להגיע ולהקים את הדור הבא בתוך מציאות כל כך קשה, כל כך סופנית, שעם ישראל נמצא בתוכה, הסיכוי להגיע לתפוח, להוליד את הדור הבא, דורש בחינה כמו של תפוח. לכן רבי לוי אומר שצריכים, אם עושים חרוסת, אז צריכים להזכיר את התפוח. לכן היא צריכה להיות חמוצה קצת, זכר לתפוח. ותכף נראה איך תוספות רואה את, את המתכון של הכנת חרוסת לפי הדבר הזה. אז עד לכאן בעצם, הבנו שיש פה שני פיצולים. אם נעשה תרשים זרימה, יש שתי אפשרויות. קודם כל, אומרת המשנה, צריכים להביא חרוסת. א', אולי זה לא מצווה, אולי זה כן מצווה. אם זה לא מצווה, זה או כדי להפיג את החריפות, או כדי להסיר תולעים. אם זה מצווה, שם יש עוד פעם פיצול, רבי יוחנן ורבי לוי. לפי רבי יוחנן, זה מצווה זכר לתית, ואז זה ממש באותו כיוון של המרור, זה פשוט עוד דבר שבא להמחיש מה זה מרור, אם זה זכר לתפוח, זה זכר כנראה לגאולה שבתוך הגלות, שיש בתוך הגלות איזשהו כאילו אור בקצה המנהרה. ולכן אומרת הגמרא שכשמכינים חרוסת, אז צריכים להכין אותה עם שתי התכונות, גם סמיכה זכר לתית, וגם חמצמצה זכר לתפוח. כנראה שהתפוח שעליו עשה הגמרא, יש בו חמיצות מסוימת, גם היום יש תפוחים חמוצים, אולי זה קשור. עד לכאן זה בסדר? יש עוד שאלות, אורל רוני?
אורל שאלה, אם יכול להיות שזה הפרסמון הקדום.
אינני יודע. אנחנו צריכים לשאול, אוראל, יש לשכן מאוד טוב. לשכן קוראים פרופסור זוהר עמר. אני מאוד אשמח אם תוכל לשאול אותו אפילו עכשיו בוואטסאפ, ולהחכים אותנו. מה את אומרת, אוראל?
אוראל?
יונה?
אין תגובה, אולי בהמשך.
אולי כבר הלכה, היא כבר רצה אליו כנראה.
היא אמרה שכן. עליה.
עליי. מצוין, סגור. אז צריכים לשאול את פרופסור זוהר עמר, אני בטוח שהוא יודע מה זה התפוח הקדום. מצוין, אנחנו עכשיו בעצם, שוב, הבנו שבאיזשהו מובן, יש כאן משהו שאו שהוא בא, כאילו להחמיר את המרור, להוסיף עוד משהו של מרירות כמו עתית, או שהוא בא לסייג את המרור, להגיד, יש גם במרור משהו, משהו תפוחי בתוך המרור. אז רק נאמר, כדי שלא יהיה קשה מדי, נאמר שגם בתלמוד ירושלמי, יש שתי דעות, אחת אומרת זכר לתית, אחת אומרת זכר לדם, לא לתפוח, אלא לדם. על הירושלמי, ישנם נושא כלים, אני מקווה שזה לא מדי מסובך, בתלמוד ירושלמי שוב ישנם שתי דעות קצת שונות מהבבלי. דעה אחת היא בדיוק רבי יוחנן, זכר לתית, ודעה שנייה לא כתוב תפוח, כתוב זכר לדם. לאיזה דם רומזת הגמרא? אז הפרשנים על הירושלמי מביאים שוב שתי דעות. דעה אחת, הדם של התינוקות היהודים שהטביעו אותם בתוך התית, זה אדם, ואז אין כוח מחלוקת בין הדעות הללו, והדעה השנייה, זכר למכת דם. זכר לזה שהקדוש ברוך הוא עיקה את המצרים במכת דם. אז גם שתי הדעות בפרשנים של הירושלמי, מה זה דם, זה קשור לאותם שתי דעות של גאולה או של גלות. אם אדם זה אדם של ישראל, זה חלק מהגלות. אם אדם זה אדם של מצרים, זה חלק מהגאולה. עד לכאן דברי הגמרא, עכשיו אפשר להגיע לראשונים, ועכשיו נמצאים במקום מספר 6 ברמב״ם, לפני כן, אם יש שאלות, אני כאן בשביל זה, בשמחה רבה.
אם יש שאלות, אתם יכולות לכתוב בצ'אט או להרים ידיים?
אין בינתיים, זה בסדר, גם בסדר גמור.
לא.
מצוין. אנחנו עכשיו ברמב״ם. אז בואו נראה איך פוסק הרמב״ם. אתם צריכות להגיד כמו איזה כיוון פוסק הרמב״ם, בסדר? אומר הרמב״ם, החרוסת, מצווה מדברי סופרים, זכר לתית שהיו עובדים בו במצרים. וכיצד עושים אותה? לוקחים תמרים, או ברוברות, זה תאנים, או צימוקים, וכיוצא בהם, ודורסים אותם, כוונה מואחים אותם, ונותנים לתוכן חומץ, ומטבלים אותם בתבלין, כמו טיט בתבן, ומביאים אותה על השולחן באלי הפסח. בהמשך כותב הרמב״ם, שצריכים גם שיש שם זנגביל. אני רוצה לשאול שאלה רק שנייה אחת, האם יש מישהי, או זוג, מתוך השותפות ללימוד עכשיו, שהיא נוהגת להכין חרוסת כמנהג תימן? אם כן, אני ממש מבקש לתאר איך מכינים התימנים חרוסת. האם החרוסת מתוקה או חריפה? יש לנו מישהי, אבל מישהי אסלית, לא משוכנזת.
בעיקרון אני. אני נו? ומתוק.
מי זה אני?
אורל רוני.
אורל רוני, יפה.
ומתוק, וגם כולם רושמות פה מתוק, כן. גם.
איך, לא, אבל איך מכינים איזה, אצלכם את, את החרוסת? ממה?
מתמרים.
האם סבתא יודעת? או אמא יודעת מה סבתא הכינה?
זה מתכון שלא עבר אלינו עדיין. הוא עדיין שם.
מתכון סודי.
מה שנקרא.
מתכון סודי. אז צריכים להגיד להם, הפעם הם חייבות לגלות את זה, אין ברירה.
בנות רושמות פה תמרים ושקדים.
יפה. אז מה שאני יודע, שיש... זה, אז יין זה כבר אשכנזים, אני חייב לומר, זה בעיה. התימנים האמיתיים לא שמים לא יין, ובקושי, בקושי תפוחים אולי קצת, אבל גם זה לא, אלא לוקחים דברים, זה א', כמו כזה, כאילו קובבות כאלה. זה לא ממש משהו נוזלי, זה משהו מאוד קשיח. זה דרוס כזה. וזה כמו טיט בתבן. יש שם גם זנגביל, וגם עלים אחרים, כמו עשב כזה, כמו קש, כדי שזה יהיה, אומר הרמב"ם, כמו טיט בתבן. אז יש אומנם תמרים, או גרוגרות וצימוקים וכיוצא בהם, יחד עם קצת חומץ, זה בעצם הגמרא, אבל שמים אותם עם תבלינים, כדי שיהיה כמו טיט. וגם יש בהמשך כתוב שגם לשים שם זנגביל. כן, אז זה בעצם מה שהתימנים עושים שם, זה ברור שהטעם בגדול הוא טעם מתוק. כן, שקדים אגוזים, היה שם איזה משהו בצ'אט? לא הספקתי?
שקדים אגוזים, תמרים וזנגביל ויין. מהביעד ג'אסי.
יפה, יפה. אני מבקש שיהיות נכון, וז'נגביל כתוב. וזנג'ביל. נכון? אז זנג'ביל זה לא... תבלין מתוק, זה לא סוכריה, זה משהו כזה מאוד חריף. יש משהו בדעת הרמב״ם שהוא אמנם מתוק, עם תמרים, גרוגרות וצימוקים, אבל הם נועדו כדי שזה יהיה כמו טיט בתבן. זה הרמב״ם. נחזור חזרה, ברשותכם, להמשך הראשונים, למקור ארבע. מקור ארבע הוא דעת תוספות, קצת למעלה את הדף, קצת, לא, הפוך, בדיוק, יפה מאוד. אז בתוספות הארוך הזה כאן, תוספות כאן, כתוב שם בשורה השנייה, בשורה האמצעית, ובתשובת הגאונים, מפרש לעשות חרוסת, תקשיבו טוב, בפירות שנדמה לכנסת ישראל, בשיר השירים. תחת התפוח עורתיך, כפלח הרימון רקתך, התאנה חנתה, אמרתי אלה בתמר, אגוז, אל גינת אגוז, ושקדים על שם ששקד הקדוש ברוך הוא על הקץ. מה באמת הגאונים תפסו? איך הם ראו את החרוסת? איך הגאונים ראו את העניין של החרוסת? אם זה זכר לכנסת ישראל, מאיפה הם הקריצו את הכנסת ישראל הזה? וגם למה שיר השירים? מה אתם אומרות? האם יש לי מישהי רעיון בהצבעה? למה בתשובת הגאונים, לפי תוספות, החרוסת היא צריכה להיות עם פירות שנדמה לכנסת ישראל בשיר השירים? עם תפוחים ורימונים ותאנים ותמרים, ואגוזים ושקדים. מישהו רוצה לומר?
נעמי אומרת בגלל התפוח, נועה אומרת גאולה. זה קשור לתפוח הגאולה שבגלות.
נכון, זה מאוד מאוד ברור שפה מדובר על משהו שהוא הרבה יותר, קודם כל הרבה יותר טעים, הרבה יותר מתוק, הרבה יותר חגיגי, מאשר לעשות טיט. זה לא טיט, זה סוג של, לא יודע, סלט פירות. סלט פירות מעודר, כי זה סימן לכנסת ישראל, שיש נצחיות בעם ישראל, עם ישראל משול לאותם פירות, ואנחנו בחרוסת אומרים, כאילו האמירה של החרוסת, אם צריכים להציב דגלון על החרוסת, כתוב בדגלון הזה, עם ישראל חי. זה לא טיט. זה ברור מאוד שזה קשור לדעה של רבי לוי. זה חל התפוח. כן, אז, זאת אומרת, צריכים תפוח, וצריכים רימונים, וצריכים אגוזים, ושקדים, ותאנים, כל זה צריך להיות בתוך החרוסת, כדי לומר, עם ישראל חי. אז השאלה הגדולה זה למה זה נאכל יחד עם המרור? זה השאלה. ודרך אגב, רק נאמר שההלכה למעשה, יש פעמיים אכילת מרור, פעמיים גם חרוסת. פעם אחת, כשאוכלים את המרור, אנחנו צריכים לטבול אותו בחרוסת ולנער. אז לפי הדעה שזה לא מצווה, זה רק נגד תולעים, אז אני מבין, יש טבילה של החסה בתוך חומץ, וניעור כדי להסיר את ה... את התולעת או החריפות, ואז אוכלים. לפי הדעה שזה מצווה, זה מוזר. גם, דרך אגב, הרבה מאוד בתים, אז הבעל הסדר, האורך של הסדר, אז הוא תובל את המרור בתוך החרוסת, ומנער, והילדים אומרים, אל תנער הרבה, תשאיר, אל תנער הרבה. וזה באמת, איך נאמר, התעללות קצת, עד שאתה תובל בחרוסת, אז למה אתה מנער? אלא אני מנער כדי שלא יהיה מתוק מדי, שיהיה עדיין חריף, שיהיה עדיין מר, אבל צריכים שיהיה פה איזה נגיעה, נגיעת חרוסת. ובפעם השנייה, כשאוכלים כורך, אז באמת שמים קציצה של חרוסת בתוך המרור, יחד עם מצה, ואוכלים את זה בנחת, ממש ככה למאדרין, בלי שום ניעור ושום דבר. כנראה שיש לחרוסת שני מצבי צבירה, פעם אחת זה רק כמו זכר כזה. מנערי, זאת אומרת, אני קצת טובל ואז מנער, ופעם שנייה אני טובל ולא מנער. אני אומר, כן, עכשיו זה רשמי, אני יכול לאכול את החרוסת רשמית. אז ברור שדעת תוספות היא הולכת לפי רבי לוי, שהחרוסת היא באה כדי לסייג את המרור. כדי לומר, אכילת המרור היא לא אכילה של מרירות מוחלטת, אלא יש בתוך המרירות גם איזו נקודה של מתיקות, גם בתוך החושך יש נקודה של אור, גם בתוך גלות מצרים היה שם תפוח, בתפוח ראינו שעם ישראל חי. אז אם הגמרא בסוטה היא בעצם איזה מין מודל לתפוח, אז זה שאני שם בחרוסת את הפירות שעם ישראל נמשל אליהם שירים, אז ברור שהנקודה זה בעצם לומר, עם ישראל חי. למרות השיעבוד, למרות המרור, בוא באמת נזכור, אסור לשכוח, שעם ישראל ממשיך. יש גם בתוך החושך, יש נקודה של אור. אנחנו רוצים קצת להמשיך, זה בסדר? או שיש שאלות? או הערות? או שכבר אורל חזרה עם התשובה של פרופסור זוהר עמר? עדיין לא.
נראה לי שאפשר להמשיך.
עדיין לא?
עדיין לא.
אפשר להמשיך. מצוין. מצוין. עכשיו תראו את הרמב״ם. הרמב״ם בפרק
חטא, בהלכה
חטא.
הרב?
בטח, בוודאי.
נעמי?
אפשר בשמחה, וגם האימהות יכולות לשאול כמובן.
כן. מעניין שגם הרב, שלום הרב, תודה על השיעור. אני אומרת שמעניין שגם הרמב״ם בכל זאת אומר שנותנים לתוכן חומץ. זאת אומרת, גם הוא מתייחס איכשהו
נכון. נכון, החומץ, הוא איזה נקודה תפוחית בתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, זה באמת קשור לטיט, אבל א', עושים את זה מפירות מתוקים, מתמרים וטעמים וגרוגרות, וב', הוא גם מוסיף לשם משהו תפוחי, כי כבר הבעיה בגמרה הכריח שהחרוסת תהיה מורכבת גם וגם. זאת אומרת, לכל הדעות זה משהו משולב. השאלה על מה הדגש? אז דעת הרמב"ם שהדגש הוא כמו טיט בתבן, ויש נגיעות של גאולה בתוך הסיפור. אבל מעניין שהרמב"ם בהמשך, בהלכה הבאה, אז הוא אומר דבר מדהים, דבר שאני חושב שאף אחד לא נוהג ככה, אולי, זאת אומרת, שוב, התימנים יוכלו עכשיו לומר לנו אם זה, יש כזה מנהג. אז אומר הרמב"ם, בזמן הזה שאין שם קורבן, כוונה שאין קורבן פסח, אחר שמברך המוציא לחם, חוזר ומברך על אכילת מצה, זה אנחנו מכירים כולנו, ומטבל מצה בחרוסת ואוכל. גם את המצה אוכלים אימה עם חרוסת. וחוזר ומברך על אכילת מרור, ומטבל מרור בחרוסת ואוכל. והוא אומר גם מוסיף, כמו שכולם נוהגים, ולא ישר אותו בחרוסת, שמה יבטל טעמו, כי אם זה יהיה הרבה זמן בתוך המתיקות או החמיצות, הוא בסוף לא יהיה מר. אז צריכים קצת ולאכול. וזו מצווה מדברי סופרים. זה מצווה, וכך פוסק הרמב״ם, שחרוסת זה מצווה ולא רשות, מדרבנן. וחוזר בכוח מצה ומרור, ומטבל בחרוסת ואוכלם בלא ברכה, זכר למקדש, זה הקורך. ואני שואל, האם יש מישהו, האם יש מישהי שמכירה שבבית שלה אוכלים מצה עם חרוסת? אני שואל, האם ישנם תימנים שנוהגים לטבל את החרוסת, את ה, את ה, את ה, את ה, את המצה, של מוציא מצה בחרוסת? בבקשה.
דורין אומרת שכן.
דורין אומרת שכן. זה פלא. כי אז בעצם יוצא, זה דבר מדהים, יוצא שהחרוסת לפי הרמב״ם, היא משהו שהוא שוזר את כל הליל הסדר. כאילו כל מה שאתה אוכל, תאכל עם חרוסת. אתה לא יכול לאכול מצה בלי חרוסת. ולא מרור בלי חרוסת. כל דבר עם חרוסת, זה מין פזמון חוזר, שאני לא מוותר עליו. תמיד יהיה חרוסת. זה אומר שכנראה שהסוד של החרוסת, לפי הרמב״ם, הוא מאוד מרכזי. הנקודת חיבור הזאת, שבין התבן והטיט, לבין הגאולה, היא הנקודה מהרמב״ם ששם נמצא הסוד של הסדר כולו. לכן גם את המצה אני אוכל עם חרוסת. יפה. זה בעצם דעת הרמב״ם. יש שם, מחלוקת עם הרעבד, הרעבד אומר שזה הבל, אבל נעזוב את זה כרגע, כבר הזמן קצת קצר, ונעבור לטור. הטור זה במקום מספר 7, שם אומר הטור, שימו לב איך פוסק הטור, והחרוסת הוא זכר לטיט, שהיו אבותינו משתעבדים בו, לכן צריך לעשותו אב זכר לטיט, ומדברים חמוצים זכר למרור. איך פוסק הטור בינתיים? איך הוא פוסק בינתיים? שוב, עוד פעם, נרדמנו קצת, נתחיל מההתחלה. והחרוסת, אומר הטור, הוא זכר לטיט, שהיו אבותינו משתעבדים בו. לכך צריך לעשותו אב זכר לטיט, ומדברים חמוצים זכר למרור. עד לכאן זה אסלי רבי יוחנן, לגמרי, 100% רבי יוחנן. זכר לשיעבוד, ואפילו החמוץ, אפילו החמוץ הוא לא תפוח, הוא זכר למרור, שהוא חמוץ, שהוא רע. מוסיף הטור ואומר, הוא פוסק אשכנזי כידוע התורה, בן של הראש, ואית בירושלמי, אית דעביד לה עבה, ואית דעביד לה רכה, זכר לדם, זה הירושלמי. ופרש הרב רבי יחיאל, אחד הראשונים, דהה והה איתה, גם זה וגם זה. מה הכוונה גם זה וגם זה? מתחילה עושים אותה עבה, כמו טיט, ואחר כך מרקחים אותה בחומץ, ונותנים בתבלין, כגון קינמון וזנגביל, הדומים לתבן, עד לכאן שוב זה רבי יוחנן. זכר לתבן שהיו מגבלים בו עתית, מוסיף הטור ואומר, ונותנים בה תפוח, זכר תחת תפוח אורתיך, וגוזים דכתיב אל מגינת הגוז ירדתי, ותאנה דכתיב התאנה חנתה פגיע. זאת אומרת, בעצם הטור מביא בסוף בשם הירושלמי, שעושים שילוב, החרוסת בעצם היא איזשהו תבשיל, או איזשהו מרקחת מבושלת, משולבת, גם זכר לתית, עם זנגבי וקינמון, שהם דומים לתבן, אבל גם עם פירות משיר השירים, עם פירות מהשיר של האהבה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שהקדוש ברוך הוא משגיח לנו, הקדוש ברוך הוא רוצה בנו, חפץ בנו. אז אם כן, שוב, גם לפי הטור, אמנם ההתחלה היא מאוד רבי יוחנן, אבל ההמשך הוא ממש משהו מלבב. הייתי רוצה רק לשאול, האם יש כאן מישהי עם שורשים ספרדים, ירושלמי, עיראקי, האם אפשר לומר איך אתם מכינות את החרוסת? זה הזמן להתאמן, דרך אגב, תוך כדי, אפשר לשמוע את השיעור גם תוך כדי ההכנה של החרוסת, זה יכול להיות מצוין, זה שניים בכרטיס אחד. בוטנים וסוכר. ומה עוד? סילן ואגוזים. אגוזים, שקדים, סילן. סבתא מכינה, אני יודע, הפעם זה יהיה קצת קשה. סילן, תמרים ואגוזי מלך. תמרים, אגוזים, צימוקים, שמרים. ג'רבאים, לימון וסילן. יפה מאוד, יפה מאוד. אז לימון זה כמובן החמוץ, וסילן זה תמרים. בננות, תמרים, אגס, רימון ואגוזים. יפה. שימו לב שכמעט אף אחת לא אמרה יין. אבל האשכנזיות, אפשר עכשיו אשכנזיות רגע? האם יש מי שאשכנזיה שמכינה? יש גם מרוקאים, אתה אומר, עם יין מתוק. איך עושים את זה אשכנזים? מי ענבים, מיץ, ענבים, אוקיי. תפוח, רימון, תמר, אגוז, שקד ויין. תפוחים, 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 נכון? יין מתוק, פטישים, זה קצת רץ מהר, אבל אין ספק שאצל האשכנזים זה ברור לגמרי שזה מאוד חזק, א', התפוחים, מאוד, 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 מאוד משמעותי, וב', היין. זאת אומרת, אצל האשכנזים זה הרבה יותר הולך לפי תוספות ותשובת הגאונים, והספרדים לפעמים זה קצת פחות נוזלי כזה כמו תפוח, אלא הרבה יותר גבישי, זה קציצות כאלה, כמו כאילו כדור שוקולד כזה, מכיוון שהוא יותר זכר לתית. אז כל זה הבנו עד כאן, שיש בעצם, יש שתי דעות, במשנה, האם חרוסת זה מצווה או לא מצווה, לפי מצווה, שתי דעות בגמרא, למה זה מצווה, האם זכר לתית או זכר לתפוח, או זכר לדם בירושלמי, וגם דעות בראשונים, מה העיקר? האם העיקר הוא זכר לתפוח, ואז זה מאוד מתוק כזה, וטעים ומגרה, או זכר לתית, ואז זה הרבה יותר גבישי, הרבה יותר חריף אולי, כמו זנגביל, שהוא לא בדיוק התבלין הכי מתוק שיש בחנות להשיג, ובאמת יש בחרוסת משהו כפול, משהו שהוא גם תית, וגם עם הרבה מתיקות של זכר לעם ישראל חי, לאותם פירות שעם ישראל נמשל להם, תפוח, תמרים, אגוזים, תאנים, שקדים, כל הדברים הללו. עכשיו הגענו ברשותכם למקור מספר 8. מקור מספר 8 הוא פסק הרמה, וכך נוהגים האשכנזים. אומר הרמה, וחרוסת יעשה אב, זכר לתית. ואחר כך נותנים בו מעט חומץ, או יין אדום, זכר לדם. זה הירושלמי. ועושים החרוסת מפירות נמשלו בהם ישראל, זה דעת הוספות, הגאונים, כגון תפוחים, תאנים, אגוזים, רימונים, שקדים. ונותנים עליו תבלין, כגון קינמון וזנגביל, הדויים לתבן שהיו מגבלים בו עתית. אז הרמה ממש מחבר את כל הדברים יחד, וזה באמת אולי, נקרא איזה רכיב יחיד באל הסדר, שבו אני באמת לא יודע אם הוא טוב או רע, אם הוא בא כדי לסמל את הברכה, את הגאולה, או שהוא בא כדי לסמל את השיעבוד והעתיד. זה מין תרכיב כזה, מין תמהיל מאוד כאילו מיוחד, שבעצם כאילו מחבר ביחד את שני העולמות האלה. הייתי רוצה ללכת צעד אחד אחורה לרגע אחד, ולשאול שאלה. אני לא מבין בכלל, אנחנו עכשיו באל הסדר, רוצים לחגוג את היותנו בני חורים, בני מלאכים. למה שנאכל באל הסדר בכלל מרור? אפילו את זה אני לא מבין. למה שנזכיר באל הסדר את המרירות והשיעבוד? הרי אתה עכשיו רוצה להיות מלך? מלך רוצה להזכיר את העובדה שהוא בן חורים. אז אתם כולכם עונות בצדק, שזה חלק מהעניין של האגדה שמתחיל בגנות ואחר כך מסיים בשבח. מעניין מאוד, אנחנו עכשיו נראה באמת את העניין שכבר קצת אולי פגשנו בשבוע שעבר, אבל פה זה מאוד מאוד מתאים, שהחרוסת נועדה לבטא איזה משהו מאוד פנימי. זה כאילו לקלף את המרור ולהבין מה קורה בעומק, בפנים, בתוך המרור, מה קורה. אז בואו נראה. אנחנו עכשיו במקור מספר 9. אומר הרב קוק.
הרב?
כן. בכבוד, בכבוד, okay. בוודאי.
אוקיי, אוריאן.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול על הדעה של הרמב״ם. כאילו, כן. אם הרמב״ם אומר שהחרוסת איטית, שזה משהו לא טוב, כאילו זה הזכרה של ה... כאילו, הגנות, אז למה הוא שוזר איתה את כל אל הסדר?
נכון. זה ממש מעניין, כי כנראה שגם הרמב״ם מבין שאומנם מה שדומיננטי בה זה עתית, אבל הוא גם מבין שהחרוסת יש בה איזה סוד מיוחד. נניח המצה, אני יודע שהיא לחם של גאולה. איזה חולק, זה ברור לגמרי, אוכלים אותה בהסבה. גם היין, זאת אומרת, כשאדם שותה את הכוס של היין, ברור שהוא שותה את זה בהסבה, כיוון שזה, זאת אומרת, סימן לחירות ולגאולה. מרור הוא בוודאות סימן לא לגאולה, ולכן אוכלים אותו לא בהסבה. בחרוס את הרמב״ם ככה מתלבט. הוא אומר, יש פה איזה מין משהו מיוחד, שיכול להיות שכל הלילה הזה קשור לאופי של החרוסת, שהוא מערבב, הוא מחבר לי כאילו את הגלות ואת הגאולה ביחד. לכן, אם אני צריך איזשהו רכיב, אם עושים ממשלת אחדות בין המאור והמצה, אני חייב חרוסת באמצע. אם עושים חיבור בין המצה והמרור, חייב להיות משהו שמחבר, שמקשר, שהוא החרוסת. החרוסת בעצם זה איזשהו כאילו נקודת השקה בין הגלות והגאולה. לכן הרמב״ם עומד על זה שכל הסדר יהיה סביב חרוסת, למרות שהיא רק מדרבנן, אין מצווה דאורייתא לאכול חרוסת, אלא יש כן מצווה למצה, יש מצווה דרבנן ביין, אבל גם החרוסת, לפי זה, זה בעצם העניין שכאילו משלב את החושך ואת האור. וכיוון שכנראה האופי של היום הזה, או של הלילה הזה, זה אופי של חיבור, לכן ברור לגמרי שצריכים שהחרוסת תהיה כאילו שחקן מרכזי, שחקן חמישייה בתוך הסיפור הזה. אי אפשר לאכול שום דבר בלי חיבור של חרוסת, כדי שיהיה לי באמת את האחדות, שבין גלות וגאולה.
אבל יש משהו בדברים של הרמב״ם שהוא כאילו מזכיר את העניין של גאולה?
אני חושב שכן. כי יש שם כן, זאת אומרת, כשהוא עושה את הזכר לתית, אז הוא לא אומר, תיקח חול, תיקח בוץ ותאכל אותו. הוא אומר, תמרים, גורגרות, כאילו דברים שהם מתוקים. הוא לא אומר, תאכל משהו שהוא גבישי וכזה עיסתי, והוא לא טעים, והוא מר. את זה, את זה הוא לא אומר.
טוב, תודה.
בשמחה, בשמחה. עכשיו נראה, ואנחנו בזה בעזרת השם נסיים, את מקום מספר 9. שם אומר הרב, במאורות הראיה, למה צריכים לאכול בכלל מרור? אומר הרב, והנה, לולא שאין אנו ראויים להיות עבדים, לא היו חיינו מרים כלל בעבדות. לולא שאין, זה כמו מינוס מינוס. אם לא היינו לא ראויים, הכוונה, אם היינו ראויים להיות עבדים, החיים שלנו לא היו מרים בעבדות. אדם שראוי להיות עבד, הוא לא מר לו להיות עבד. אבל, מפני שאנו ראויים להיות בני חורין, בגלל שעם ישראל נולד כדי להיות חופשי, על כן העבדות, שהיא שלא כערכנו וטבענו, מרה לנו מאוד. מכיוון שאני ראוי להיות בן חורין, העבדות הייתה מאוד קשה, מאוד מרה עבורי, כי זה לא מתאים לי. על כן המרור, וזה העיקר, הוא גופה, הוא עצמו, אות החירות הפנימית שלנו. המרור זה הסימן הראשוני שאני הולך לצאת מכאן. זה שהיה מר בעבדות, עוד לפני התפוחים, זה שהיה מר, זה הסימן הכי מובהק שאני לא הולך להישאר פה, כי זה מר לי. שעל כן, מוכרח הוא שיצא אל הפועל ושנהיה בני חורים. כי כל אשר עשה אלוקים יבוא ודאי לתכליתו. ואם היינו מוכנים להיות עבדים, לא הייתה העבדות מרה לנו. העבדות לא מרה למי שראוי להיות עבד. וכיוון שאנו עבדים שאינם ראויים להיות עבדים, על כן יש בדבר סיבה חיצונית שעלינו לתקנה. ובלב בטוח נקווה כי בוא נבוא לאותה הגדולה, שהיא לפי טבענו שנטע בנו אדון כל המעשים. אומר הרב, גם המרור הוא סימן דווקא לגאולה. הוא לא סימן לעבדות, הוא סימן לחירות. מכיוון שגם כעבד היה לי גרוע, היה לי מר. זה שהיה לי מר זה סימן שזה לא מתאים לי. לכן כבר אמרנו שיש הבדל גדול מאוד בין מר לבין קשה. מותר שבחיים יהיו קשיים. קשיים בונים אותנו, קשיים מקדמים אותנו. אבל כשמשהו מר לי, זה לא קשה, זה זר, זה משהו שהוא לא מתאים, אני דוחה את זה. אז כאשר אדם אוכל מרור, בעצם הוא אומר, הגאולה לא התחילה ביציאת מצרים, והיא גם לא התחילה בתפוח, הגאולה התחילה במרור, לפני כן. והחרוסת בעצם אומרת, כשאני אוכל מרור, יש לי גם משהו שהוא מרוצה, אני גם שמח, זה גם מתוק לי קצת, למה זה מתוק? זה מתוק כי אני יודע שזה לא שלי. אני יודע שהמאור הוא לא מתאים לי. זה שמר לי במרור, זה סימן מתיקות. זה סימן שאני באמת לא מתאים להיות עבד. אז החרוסת נועדה כדי לומר שגם את המרור אוכלים בתודעה של גאולה. גם את המאור אני אוכל מתוך הבנה, הייתי, נכון, הייתי במצרים, הייתי עבד במצרים, אבל לא הייתי עבד שמתאים לו להיות עבד. לא שקעתי לרמה שאני כבר לא רוצה לצאת ממצרים. לא הפנמתי את התואר של עבד. העבד היה תואר חיצוני בשבילי, הוא לא תואר עצמי. הראיה שמר לי. זה שמר, זה מתוק. זה שמר לי, זה המתיקות שבדבר. החרוסת נועדה כדי לבטא את המתיקות שבמרירות. וזה באמת מחבר את המרור לפסח והמצה. הרי פסח, מצה ומרור, הם דברים שאי אפשר שלא לומר בליל הסדר. פסח, מצה ומרור. כשאני אומר מרור, בעצם אני אומר גאולה. אני אומר, מתאים לי להיות בן חורין. אתה יודע למה? כי כשהייתי עבד, היה לי מר. כשהייתי עבד, היה לי לא נעים, לא מתאים לי. לכן, את המרור אוכלים עם נגיעות חרוסת. אמנם מנערים קצת, אבל עם נגיעות חרוסת. ובקורך שאוכלים גם את המצה וגם את המרור, אוכלים עם חרוסת, בלי ניעור. שלם ככה, כמו שזה, עם הרבה חרוסת. רק נסיים את מקום מספר 10, מתוך מאמר הדור. אומר הרב, יש היה באמת מצב מאוד קשה בדור ההשכלה באירופה, שדור שלם נטש את התורה. וזה היה משבר גדול להורים, משבר לילדים, כעסים מאוד גדולים. אומר הרב, אחרי שהוא מתאר את הקושי שבדור, הוא אומר, לו היה באמת זה ערכנו להיות חדלי אישים וחסוכי כל כבוד, אז בוודאי לא היה דווה על זה ליבנו. אם זה היה הערך שלי, אז זה לא היה מעציב אותי. דאבון הלב יימצא רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ, כשמכובדים ויקרים מתבזים ומזדלזלים, עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ועיקרם. ראה השם והביטה, כי הייתי זוללה. דאבון הלב הוא כאשר אדם שהוא שר הולך יחף על הארץ. אם עבד הולך יחף, זה לא בעיה, זה בסדר גמור. אם שר הולך כעבד, זה הבעיה, זה העצב הגדול. לכן, מה שבעצם מאוד מצער אותי, זה גם נותן לי תקווה. זה גם אומר לי, זה לא הולך להסתיים כאן. אתה לא תישאר עבד לעול מעט, כי זה לא מתאים לך. אז זה שכואב לי, סימן שזה הולך לעבור. המרור הוא סימן הגאולה. זה אות החירות שלנו. ולכן החרוסת נועדה לטבל את המרור ולהגיד, שמע, אל תתקע במרירות. תדע לך, יש משהו מתוק במרירות. זה שמה לך, זה סימן שזה לא מתאים לך. אני אתן דוגמה. היום אנחנו כולנו, קצערנו הרב ודאבון ליבנו, בבידוד. מאוד קשה להיות בבידוד. כולנו בתוך הבתים. ואני מעריך שדרגת הצער שיש לאדם, היא משתנה מאדם לאדם. יש אדם שהוא לא חברותי מי יודע מה. ואז זה שהוא בבית, בסדר, זה לא משהו שהוא פוגע בציפור נפשו. יש אדם שהוא מאוד חברותי. ולהתקע בבית זה פשוט קורע לו את הלב. אומר הרב, ככל שהלב שלך יותר נקרא, סימן שאתה מתאים להיות חברותי. סימן שאתה מתאים לצאת החוצה. אני רק חושב מדמיין מה יקרה כשאנחנו בעזרת השם בקרוב ננצח את הקורונה, ויגידו כולם, זאת אומרת, יודיעו, אפשר לצאת החוצה. זה לא להאמין. אנשים יצאו החוצה, יקפצו ברחובות, יחבקו אנשים. זה, זה, זה באמת קפיץ שככה, שמשתחרר. אז זה, זה שיש באמת מר לי בגלות, זה גם סימן מתוק. כי זה סימן שבאמת הגלות לא מתאימה לי. אחרת לא היה לי מר. אחרת הייתי מצליח לעמוד בזה. הייתי מצליח להיות עבד שמתאים לו להיות עבד, ואולי דווקא שמח בזה. אז באמת החרוסת היא מה שבאמת מקלף את המרור, חודר פנימה לעומק המרור ואומר, באמת המרור יש בו מתיקות. א', כי אני רואה בתוך המרור את נצח ישראל, אני רואה שם את התאנה, את התפוח אני רואה שם, את השקדים, את האגוזים, אני רואה במרור את הכל. אני רואה בעם ישראל את הכל גם כשהוא היה במר, בשיעבוד. לכן ילדו את הדור הבא תחת התפוח. ויותר מזה, אני כדי לאכול את המרור באמת, אני חייב להבין את המגמה של המרור. המגמה היא מאוד מתוקה. ולכן, ברוך השם, אנחנו זוכים בפסח לאכול את החרוסת עם המרור, קצת מנער, קצת לא מנער, כדי שנראה את המגמה של המרירות. עכשיו נראה, זה באמת דבר אחרון, זה כל כך מעניין איך מנהג ישראל תורה, איך כל מה שאת חשבת שהחרוסת, סתם רוצים לעשות משהו מתוק, אז בחרו פירות העונה, הלכו לשוק, בחרו פירות כדי שיהיה חרוסת. כשאת רואה שזה מוזכר בתשובת הגאונים, לפני 1,500 שנה, זה משהו מדהים. כשזה מוזכר בתקופת הראשונים, בתוספות, בטור, ברמה, ברמב״ם, את מבינה שכל מתכון שאת עושה, זה זהב. יש בכל דבר, בכל עניין טכני, יש בו עולמות שלמים, שהם נפתחים בפנינו כשאנחנו מבינים מאיפה הכל נובע? הכל בעצם נבע מהמשנה שאומרת שצריכים להביא לפניו בליל פסח מצה ומרור וחרוסת ושני תבשילים. והחרוסת הזאת היא באמת זאת שנועדה להאיר את המרור באור האמיתי שלו. אל תתקע במרירות. תבין שזה מתוק, תבין שיש משהו מאוד מתקתק בתוך המר שלך. גם בימים האלה אנחנו באמת חווים לדאבון ליבנו ימים קצת מרים. אנחנו צריכים לשים, להטביל את הימים האלה בחרוסת. לראות קודם כל את נצח ישראל, לראות את את הרוחב, את התמונה כולה, ואז אפשר להתמודד עם המרירות של היום הזה בפרספקטיבה מספיק נכונה. אז יהיה רצון שנזכה בעזרת השם להטביל את המרור בחרוסת, לאכול אותו ביחד עם המצה, לאכול אותו ביחד עם קורבן פסח. כבר השנה בעזרת השם נוכל לראות, להקריב את הזבחים ואת הפסחים בעזרת השם, מקריב את הזבחה לרצון, ואני מאוד 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 שמח שאנחנו לומדים ביחד, גם בבין הזמנים, זה דבר נפלא, ואני מקווה שהאימהות שמחות, גם ללמוד יחד עם הבת, שזה באמת דבר נפלא, וגם להגיע לפסח קצת יותר מוכנים, קצת יותר מדויקים לקראת חג הפסח. שיהיה פסח כשר ושמח בעזרת השם, יישר כוח לצוות החמ"ל, תודה רבה על הניהול של השיעור, יישר כוח, חזק וברוך, תודה רבה, תודה.